הזאת. תודה אלי. אנחנו עם דוקטור מלי דנינו, מנכלית אגודת ניצן, עמותת הורים למען ילדים ובוגרים עם ליקויי למידה והפרעות קשב וריכוז והמשפחות שלהם, ומחבר את הספר המדריך לאימון הורים. שלום דוקטור מלי דנינו.
שלום רב.
אנחנו מדברים איתך דוקטור דנינו על אימון הורים, מה שנקרא בעברית כבר קוראים לזה קואצ'ינג.
נכון.
אז בואי נדבר על קואצ'ינג, מה זה אימון?
מה זה אימון? הוא תהליך קודם כל שמתמקד בהורה,
כן,
כדי לחולל את השינוי אצל הילד שלו.
אוקיי.
מתוך האמונה שברגע שההורה משתנה ותופס את המציאות בדרך שונה, הוא מתנהל אחרת, וכשהוא מתנהל אחרת הוא משפיע על הסביבה שלו באופן שונה.
עכשיו
ובאופן זה חיובי כמובן.
אוקיי, עכשיו זה לא, זה גם מאוד קשור לשיחה שניהלנו קודם עם אלי זוהר, ניב, אנחנו עוד מעט נמצא, הכל כאן משיק להכל, נקודות השקה בלתי רגילות. אז זה לא טיפול פסיכולוגי, נכון דוקטור דלינו?
לא, זה לא טיפול פסיכולוגי. בהחלט לא. אנחנו משתמשים בכלים של האימון, וכמובן גם הולכים לתיאוריות מעולם הטיפול, לשיטה שפיתחנו באגודת ניצן, שבעצם נשענת על שלושה רבדים, שאנחנו מגדירים אותם כרגשות, תובנות, פעולה, משנתה של קלרה היל מתחום הטיפול. והרעיון הוא לעזור קודם כל להורה להבין את עצמו, לעזור לו לקיים חקירה רגשית, לעשות סדר עם הרגשות שלו, ובדרך הזאת להביא אותו לתובנות חדשות לגבי המציאות שאימה הוא מתמודד. מהמקום הזה שהוא מבין את המציאות אחרת, מה שאנחנו קוראים באימון נופל לו הסימון, הוא מתנהל אחרת עם המתבגר שלו, עם המתבגרת שלו.
דוקטור דנינו, יש לי שאלה כאן, מודל העבודה הזה הוא לא מנסה לשלול מההורה לגמרי את השלב האינטואיטיבי שלו, שבו תמיד אומרים לנו שהורות זה בא בלי הוראות הפעלה, צריך לפעול מהבטן, אבל מסדרים כאן משהו, נכון? מהטייס האוטומטי, מעבירים להילוכים.
מעבירים להילוכים. אני חושבת שההישענות היא על ההורה. הנקודת המוצא והנחת העבודה שלנו שההורה יכול לפעול מתוך העולם הפנימי שלו, מתוך הכוחות שלו, מתוך ההזדמנויות שנקרות בדרכו, ובעצם זאת במידה מסוימת איזושהי אנטיתזה לטיפול או לאנשי המקצוע שבאים עם עצות, מנסים לכוון את ההורה, להציע לו מה נכון ומה לא נכון, והרבה פעמים זה פשוט לא עובד וזה לא מצליח. הנקודה היא שההורה הוא הכלי החשוב ביותר, והוא צריך להיות כלי משוכלל יותר, בעיקר בכל מה שקשור בתקשורת בינו לבין ילדו, שהנושא הזה הופך להיות קריטי בגיל
ההתבגרות.
הרבה הורים מרגישים שזה השלב שבו הם מאבדים את הקשר עם הילד, עם הילדה. הם מרגישים שהילד או הילדה שלהם חיים בתוך עולם משלו. הרבה פעמים הם יגידו, יושב בחדר, הוא יושב במחשב, מוזיקת רוק, רואה את העולם בשחור לבן, הוא מעייף אותנו, הוא מקשה עלינו.
מה, יש פער בין התפיסות של המתבגרים את עצמם ובין האופן שבו ההורים שלנו תופסים אותם? זה יש כאן המקום הזה?
בהחלט. זאת אולי הנקודה החשובה שאותה אנחנו מחדדים בתהליך האימוני. אנחנו מנסים קודם כל להסביר להורה, וגם כמובן לתרגל איתו, כשאנחנו שולחים אותו למשל למשימה שבה אנחנו מבקשים ממנו, תלך אל הילד שלך ופה תשב תדבר איתו ושהוא יספר לך איזשהו סיפור של הצלחה, ופה תגיד לנו איזה כוחות זיהית שם בסיפור הזה. לפני זה הוא מספר לנו על הילד שלו ועל הכוחות שלו ועל התפיסה שלו, והרבה פעמים בחדר האימון מתחדד ההבדל בין התפיסה שלי את הילד שלי, את הכוחות שלו, לבין איך הילד תופס את עצמו. ובמקום הזה שבו הפער הזה מצטמצם בין איך שאני תופס את הילד שלי והרבה פעמים זה לא המילים, זה הניואנסים. לבין איך שהילד שלי תופת את עצמו במקום הזה, שבו הפער הזה מצטמצם, שם נוצרת האינטימיות שהיא כל כך כל כך חשובה.
זה שינוי?
והרבה פעמים ההורה חוזר מופתע לגמרי. זאת אומרת, הוא אומר, אני הייתי בטוח שלילד שלי יש כל כך הרבה חברים, כי הרי הוא כל הזמן, יש לו חברים בפייסבוק, והרבה מאוד, כן. כל הזמן הוא, מה שנקרא, מקושר לכולם. אבל לא תיארתי לעצמי שהוא חווה חוויה של בדידות. כן. אז הרבה פעמים ההורה מרגיש שהוא כל כך בטוח שהוא מכיר את הילד שלו, הוא כל כך בטוח שהוא מבין מה עובר עליו, אבל מה לעשות?
המציאות שונה.
מה?
המציאות שונה.
המציאות שונה לגמרי, והמקום המופלא הזה שבו נוצר הקשר הזה, והוא נוצר כאילו מחדש, לוקח את ההורה ואת הילד שלו, למפגשים אחרים לגמרי. אני רוצה להגיד בעניין הזה שההורה מתרגל בעצם בחדר האימון את השיח הזה.
המאמנת
שהיא אשת מקצוע, שהיא פסיכולוגית, שהיא עובדת סוציאלית, שהיא יועצת חינוכית, שהיא הוכשרה בתוכנית המיוחדת במהלך שנתיים באגודת ניצן, בעצם מנהלת דיאלוג דומה עם ההורה בחדר. והמודל שבו, שאותו הוא חווה בחדר, זה משהו שהוא לוקח אותו הביתה ומנהל דיאלוג דומה.
זה נפלא, נפלא שאת
את התוצאות החיוביות ואיתה מוכנות.
זה נהדר שאת מדגישה דיאלוג, נכון, דוקטור דנינו? כי יש מצבים שאנחנו עומדים על הפודיום ואנחנו נושאים מונולוגים, וזה כל העניין הזה של התיווך הדיאלוגי שהמאמנים עושים, כי אנחנו לא כל כך יודעים איך לדבר עם הילדים שלנו בצורה של שיחה, לשמוע מה שיש להם להגיד, ולפעמים גם להיות מופתעים מהתחושות שחווה, ואנחנו גם חווים, חושבים שאנחנו מרגישים אותם, אבל החוויות שלהם נחוות בצורה אחרת לגמרי.
לגמרי, לגמרי. אנחנו מלמדים את ההורה ממש להיות כמו חוקר, שפשוט נמצא במצב של סקרנות וגילוי כל הזמן, ואנחנו מלמדים אותו להקשיב. להקשיב לקולות ולריחות ולדרך המיוחדת שבה הילד שלו מגיב ולסיטואציה שבה הוא נמצא ומה הוא אומר לנו, ובעיקר לסאבטקסט, למה שהוא לא אומר, למה שאנחנו חושים, ולמקום הזה שבו ההורה לומד לעשות את השיח הזה. וכשהוא לומד לעשות את זה עם הילד שלו, הוא בעצם לומד את זה בכלל. הוא לוקח את זה לסביבה המשפחתית, הוא לוקח את זה לחברות, הוא לוקח את זה לעבודה. אנחנו מגלים שזה משפיע להורה באופנים שונים.
זה כמו כביסה, נכון? זה כמו כביסה, אתה צריך להפריד שם צבעים, זה לא להכניס את הכל לתוך מקום אחר.
ממש, את יודעת, יש ספר חדש של דוד גרוסמן שנקרא חיבוק, שמתאר את מה שאנחנו מלמדים בקורסים שלנו להפרדת צבעים, הוא מתאר אותו שם. כמה אני זה אני ואתה זה אתה, אבל מה שיעשה בינינו את הדבר זה יהיה החיבוק. ועצם הידיעה הזאת שאני יוניק, שאני מיוחד, אני יחיד ומיוחד, אני לא דומה לאף אחד בעולם, אני בוודאי לא דומה להורה שלי שאולי חושב שאני בדיוק כמוהו או כמו שהוא היה כשהוא היה ילד. ועצם ההבנה הזאת שהילד שלי הוא מיוחד במינו, ושגם אני כאדם גם כן מיוחדת במיני, ואני גם לומדת להכיר את עצמי, ומהמקום הזה של מה שמיוחד אצלי ומה שמיוחד אצל הילד שלי, מהמקום הזה אנחנו מנהלים את השיח הזה, שבעצם לא מבטל אחד את השני, שבעצם לא אין שם מקום לפירוש, אין שם מקום לביקורת, לשיפוטיות, כי איך אני יכול לשפוט מישהו אחר שהוא אחר ממני? אני לא יכול לשפוט אותו עם מה שאני חושב על עצמי, או עם מה שאני חושב שצריך להיות נכון או לא נכון. עכשיו, אין בזה כדי לבוא ולהרער על הסמכות ועל הגבולות, ואין לזה קשר עם הדברים האלה. אבל ברגע שנוצרת תקשורת מיטיבה כזאת, יש גם משמעותיות גם לגבולות וגם לסמכות הורית ולכל מה שאנחנו מצפים שגם יקרה בקשר של הורי ילד.
אבל זה גם הסוויץ' הזה שאנחנו חייבים, וזאת מטרת באמת השיחה והאימון דווקא להורים, צריך לעשות שינוי בהרגלי הצריכה המחשבתית שלנו, התקשורתית שלנו, משהו אצלנו צריך להשתנות קודם כל, נכון?
לגמרי.
כי אנחנו באים כן מהמקומות האלה השיפוטיים, אנחנו יודעים יותר טוב בשבילך מה אתה צריך לעשות, למה אתה מסו... יש איזה פרסומת כזאת שרצה, אתה לא מנצל את הפוטנציאל שלך. משם אנחנו צריכים לבוא.
נכון, והילד שלנו כבר לא רוצה לשמוע את הדברים האלו, הוא פשוט אוטם את האוזניים, או שהוא אומר די תפסיקי לחפור לי, או שהוא פשוט אוטם את האוזניים, הוא כבר לא מקשיב, ואנחנו לאט לאט פשוט מאבדים אותו. ולכן אנחנו שולחים את ההורים להבין את החוויה של הילד, להבין איפה הוא נמצא, את העולם שלו, להיכנס לשם, להבין מה קורה שם, לעזור לו לעשות סדר עם הרגשות שלו, כי זו תקופה שהיא לא פשוטה גם עבור המתבגר. העולם הרגשי שלו רווי בסערות, הוא לא תמיד מבין את עצמו ומבין איך הוא פועל, ולכן הדרך הזאת שבה אנחנו משוחחים איתו עוזרת לו להמשיג את החוויות שלו, לעשות איזשהו סדר ברגשות שלו, ובאופן הזה גם לבסט אותם, והתוצאות הן פשוט תוצאות שמדהימות אותנו כל פעם מחדש, שזה לא רק במערכת היחסים בבית, זה מקרין על ההישגים הלימודיים, ועל כל מיני דברים אחרים שלא ציפינו שיקרו, כי הרי לא טיפלנו ממש בלימודים. טיפלנו במערכות היחסים.
לסמוך על זה שהדברים הסתדרו מהי גם בלי טיפול, או ש...
מה את אומרת?
לסמוך על הדברים שהם הסתדרו עם הזמן, או ש...
ממש, לסמוך על הדברים, לתת אמון ב...
לא, אני שואלת אותך, דוקטור דנינו, לסמוך על הדברים שהם הסתדרו, או שצריך לטפל בהם? זאת השאלה, אם כן לעשות משהו.
שאת אומרת, הזמן יעשה את שלו. באופן כללי, לרוב ההורים, ולרוב הקשיים שאיתם אנחנו נתקלים, האמון הוא בהחלט תשובה מספקת. אנחנו יודעים גם מתי האמון לא מספיק.
אוקיי.
אנחנו יודעים מתי יש בעיה.
מתי הוא לא מספיק, מתי הוא לא מספיק.
הוא לא מספיק שיש סוג של פתולוגיה, שיש קשיים, שיש דיכאון שהוא מתמשך. כשההורה בעצם הורה לא מתפקד מכל מיני סיבות, אנחנו כמובן בודקים גם עד כמה ההורה נכון להתערבות הזאת, לאימון, ואנחנו גם בודקים את מצבו של הילד כדי לא להיכנס כאן לאיזשהו תהליך שהוא במנותק מהמצב האובייקטיבי של הילד. הרבה פעמים אנחנו עוצרים בשלב הזה ואנחנו אומרים, תראו, יש פה קשיים שעולים, הילד הזה היה באבחון, בדקתם מה קורה איתו, אולי יש שם ליקוי למידה, אולי יש בעיית קשב, אולי יש גם דברים אחרים, בואו קודם כל נבדוק ואחר כך נחליט מתי מתחילים את התהליך.
איך
כן?
אוקיי, אני רק רוצה לשאול, איך מוצאים מאתרים מאמן טוב, איכותי ולא שרלטן?
אז אנחנו מכשירים כבר 4 שנים בעבודת ניתן מאמנים, הם כולם נבחרים בקפידה עם ועדות קבלה מאוד מאוד קשוחות בעניין הזה, הם צריכים להיות אנשי מקצוע מתחום הטיפול, הם צריכים לבוא עם ידע, היכרות בעבודה עם הורים וילדים, והם עוברים מסלול של 2 שבמסלול הזה הם בעצם חווים את החוויה שההורה חווה בחדר כהורים. הם מתנסים באותם חוויות שההורים שיגיעו אליהם לאימון יחוו גם הם. כל התהליך הזה מלווה בסופרוויז'ן, כל התהליך הזה
נעשה
בדרך שבה אנחנו מלווים כל אימון ואימון, ובמידת הצורך גם מתערבים, מנחים,
והכי חשוב, שאתם יכולים לזהות שכאן האימון, וזה מה שבאמת רצינו לדעת, שכאן האימון לא מספיק וצריך לעבור הלאה לגורם מטפל אחר. זה באמת אחד הדברים החשובים.
נכון, אנחנו עושים באמצע, כן, אבל זה קורה, זה מאוד מאוד נדיר שזה יקרה
כשזה קורה טוב לזהות את זה בזמן.
כן, מה שאני יכולה להגיד שאנחנו גם
מילה לסיום, דוקטור דנינו, פשוט לסיום,
בדקנו את עצמנו, לא הסתפקנו באינטואיציה, ובדקנו באמצעות מחקר מאוד מקיף, וראינו שהאימון עובד, וההורים מתמודדים טוב יותר עם הרגשות השליליים של הילדים, עם התפיסות שלהם, וזה מקום לשיחה אחרת, להסביר יותר טוב מה בדיוק זה עושה.
נעשה. נעשה ונשמע, כמו שאומרים. תודה דוקטור מלי דנינו, מנכלית עבודת ניצן, עמותת הורים למען ילדים ובוגרים עם ליקויי למידה והפרעות קשב וריכוז והמשפחות, ומחברת הספר המדריך לאימון הורים. תודה רבה. קצת מוזיקה ואנחנו ממשיכים.